אנחנו הגענו לפסקה י' ז', פסקה חשובה מאוד, יש לה השלכות רבות. תודה רבה. אומר הרב, צריכים לעקור מן השור, משורש, בסדר? פסקה י' ז'. צריכים לעקור משורש את ההנחה המוטעת, שנפילת הדת שבעולם הכללי, וזו שפגע גם בישראל, יש להן ערך שווה. וכשם שבעולם הכללי, הרי נפילה זו באה מתוך התפתחות של עלייה תרבותית, כמו כן הוא בישראל. זאת הטעות. על פי ההנחה המוטעת זו, זאת נראית מכה זו כאילו אין התרופה. שהרי זהו היסוד לחלק היותר גדול של הרעיונות החדישים, שהם נוטים גם בצד החיוב שבהם, להחזיק את השלילה המתפשטת הזאת. עד לכאן הטעות. אבל באמת הלא הדבר גלוי ומבורר, כי יסוד הנפילה הדתית שבאומות העולם הוא, שהחלק האלילי שבמהלך רוחם נופל הוא מתוך ביצורו של השכל והתקדמותו של האדם בכלל, ומתוך שהצד האלילי הזה הוא מושרש הרבה בתוך הדתיות שלהם, בגלוי ובסמוי, הרי נופל אצלם כוח הדת בכללו. אבל מה שנופל כוח הדת בישראל, הרי זה תוצאה של חיקוי לאומות העולם ונפילה מוסרית, הבאה מתוך מצב הדלדול והחלישות של כוח חיי האומה בכללותה. לכן המחלה הזאת בנו איננה כי היא מחלה עוברת, ולא מום קבוע בשום אופן. לכל מהלך התחייה צריך הוא לבוא לתקן פרצה זו, ואת כל מה שנהרס מתוך מצב הדלדול הזה, יבוא לקומם, לרפא ולבנות. טוב, פסקה חשובה מאוד, יש לה הרבה מאוד השלכות. לפני שניכנס לתוך הפסקה, נלך את זה למקום אחר. ספר אגרות ראייה חלק א', אז הרב מדבר על ההבדל העקרוני בין היהדות לבין הדתות האחרות ובפרט הנצרות. מה ההבדל בין הדת הזאת לדת הזאת? אני קורא משפט אחד, זה מופיע באגרות ראייה איגרת קוף סמך דלד, אגרות ראייה א', איגרת קוף סמך דלד, עמוד רש י' דלד, רש תדבב. נקרא אולי כמה שורות כדי להבין מה הרב מדבר כאן, לקחת מכאן עיקרון ולהשליך אותו אלינו. אומר הרב כך, רוח הדת הנלחץ והמרוצץ אשר הושגר, מלשון שגריר, אשר הושגר באירופה הנוצרית ובאסיה המוסלמנית, אשר לא היטיבה הרבה מהראשונה ולא יכלה להיטיב, לא היה יכול לדור בכפיפה אחת עם התחייה החברותית המלאה עונים וחפץ חיים מזהירים, שכדי לשכללם יפה, צריך דווקא אור אלוהים אמת בתוך הנשמה הקיבוצית. כבר נסביר. וזה לא נמצא הקים בישראל כמו בראש ימות ההיסטוריה גם עכשיו. הפילוג של הדת והחברה נאה ויעה להם. משהו מזיק לנו. אומר הרב, אמנם, אם לא נצא להעיר את האופל, להסביר את ההבדל שבין דת לדת, כלומר, שבין הדת שאינה ראויה להיקרא בשם עצם פרטי זה, מפני גובהה ומקוריותה, לבין דת מחוקה, מלשון חיקוי, וסעיפית, כמה בעיקר לנצרות הרב מתכוון כאן, שאין לה אלא כפי מה שיכלה לדלות מהמקור בדרך גניבה וחלחלה, מבלדי פעולה רוחנית אדירה זו, יישאר עומד העניין סמוי מן העין. ואז והעבדות הפנימית תקום להתבושש עם היהדות הפנימית אשר אחרי חיקתה, או חוקתה, שלא להתבושש כמעט עם החיצונה, יש כאן עוד כמה פרטים. בואו נעשה סדר. יש הבדל בין שני סוגים של דת. יש דת, שזה ספר חוקים, טכניים, של פעולות שצריכים לעשות כדי שנהיה בסדר עם אלוהים, ויש דת שהיא חיים, שהיא הופעה של נשמה אלוהית בתוך סדר החיים. עכשיו אומר כאן הרב, ההבדל בין הדת של אומות העולם לבין הדת שלנו, שהוא ההבדל שבין ההופעה האלוהית אצלם להופעה האלוהית אצלנו, שההופעה האלוהית אצלם לא יכולה להופיע בצורה של חברה, אלא רק בצורה של יחיד, יחיד מול אלוהים, מול הדת שלנו שהיא הופעה של הדת ברובד, בערך החברתי, הציבורי, הלאומי, ההבדל הזה, האם האלוהות יכולה להתגלות בלאומיות, או האלוהות לא יכולה להתגלות בלאומיות, הוא בעצם ההבדל, האם האלוהות היא חיים, או האלוהות היא חוק. חוק במובן של סדר פעולות טכני. אני אגיד את זה אולי רגע בצורה אחרת. הרב כאן אומר, מי ששם למה שקראנו, שהיהדות לא ראוי לה שתיקרא דת. כלומר, כשאנחנו אומרים דת היהדות, זה דבר מבייש מאוד את היהדות. היהדות היא הרבה מעבר לדת. למה? אם אפשר להוסיף על מה שכתוב פה. דת לשון חוק. והדת ניתנה בשושן הבירה. בשושן הבירה, כלומר אצל אומות העולם, יש מציאות שנקראת חוק. מה זה חוק? יש איקס כללי התנהגות, שכללי ההתנהגות הזו יכולים להיות כתוצאה שרירותית מזמן, ממקום, משלטון, מאינטרסים וכדומה. היום החוקים יכולים להיות א', מחר החוקים יכולים להיות ב'. החוקים האלה אין להם ערך עצמי של חיים, אלא זה פשוט סדר פעולות שיאפשרו את חיי היחיד ואת חיי היחיד אחד ליד השני, כלומר חיי החברה, אבל לא ברמה של עם, אלא ברמה של אחד ליד השני, ולכן הדתות האחרות אצל אומות העולם, הן לא דת, הן לא דתות שדוגלות בחיים, אלא הן דתות שבעצם זה סדר פעולות כלפי אלוהים. אני אומר את זה עכשיו בשפה ילדותית לגמרי של גן, ותסלחו לי. אם אלוהים ברא אותי, ואני צריך עכשיו לעמוד מולו, אז יש איזה סדר פעולות שאני צריך לעשות, כדי שאני אהיה בסדר עם אלוהים. אז הסדר הפעולות הזה יכול להיות טכני מאוד, חיצוני מאוד, ומה שקורה אצלי בעומק האישיות, מבחינת עולם המחשבות, עולם הרצונות, מעבר לעולם המעשים, הוא יכול להיות אחר לגמרי, מאשר הסדר הטכני שאותו אני פועל. לדוגמה, סליחה שאני מוריד אותנו למדרגה של גן, אבל זה לא ברמה הזאת, אבל כדי להבין את זה עד הסוף, אם למשל יש אל הים, אז כשאני בים אני צריך להתנהג כמו שאל הים רוצה שאני אתנהג. ואם יש שערה בים, אז אני צריך לפנות אליו באיזושהי צורה טכנית שתרגיע אותו. אז באמת בשפה של גן אני אומר, אם אל הים רעב, אז אני צריך לתת לו לאכול כדי להשביע את רעבונו. כמובן לא מדובר כאן על משהו פיזי, מדובר על איזה פעולה טכנית שצריך לעשות כדי כביכול להרגיע את אלוהים. אז שיש שערה בים, איש מתפלל אל אלוהיו, כי נראה שהתפילה החיצונית הזאת יכולה לעזור. לא תפילה באמת מעומק הלב. הרב חלפ אומר דבר יותר עמוק מזה. שההבדל בין היהדות לבין שאר הדתות, הוא ההבדל בין קדושת החיים לקדושת המוות. כלומר, היהדות מאמינה, אנחנו מאמינים, שאפשר לגלות את אלוהים בחיים. ולכן המפגש בין האדם לבין אלוהים, הוא מפגש שהוא מעבר לפעולות. הוא מפגש שהוא בעבר, הוא אפילו מעבר למחשבות, הוא מפגש שהוא אפילו מעבר לרצונות. זה מפגש חי. זה מפגש של חיים, אתה לא יכול להגדיר מה זה חיים. חיים זה איזשהו ערך שהוא הרבה למעלה מכל הגדרה. לעומת זאת, אצל אומות העולם, הקשר שלהם עם אלוהים, ככה הם מאמינים, כך אומר הרב חרל"פ, זה קדושת המוות. לכן, אומר הרב חרל"פ לדוגמה, תמיד כשעם ישראל, טרום הגעתו לארץ ישראל, הגיע לשלב שהוא אוטוטו מגיע לארץ ישראל, תמיד יש ויכוח נוקב וקיצוני ביותר, בין קודש ישראל השם ראשית תבואתו, עם ישראל, לבין ראשית גויים המלאק, בין הנציגות של כלל הגויים שהיא המלאק, הראשית מול הראשית, הראשית הישראלית, התמצית הישראלית מול התמצית של אומות העולם. לפני בית ראשון במדבר, המלאק התנפל עלינו במדבר, לפני בית שני, אמן התנפל עלינו באיראן של היום, ולפני בית שלישי, גרמה ממשל אדום, לפי הגמרא במסכת מגילה, התנפלה עלינו לפני שהגענו לארץ ישראל. למה, שואל הרב חרל"פ, למה תמיד המלאק מתנפל עלינו בשלב המעבר, טרום הכניסה לארץ ישראל? אומר הרב חרל"פ, כי בשלב המעבר הזה מתגלה שורש הוויכוח בין ישראל לעמים. האם אנחנו מאמינים בקדושת החיים או בקדושת המוות? כלומר, האם אנחנו מאמינים שהאלוקי יכול לחול במציאות הממשית, הפיזית, החומרית של החיים, עד כדי כך שזה מעבר לפעולה טכנית, או אפילו מחשבה או רצון, אלא עצם החיים, ולא רק ברמת הפרט, אלא ברמת הציבור. ולכן כשעם ישראל אוטוטו מגיע לארץ ישראל, להקים מדינה, להפריח את השממה, וכל זה בא לידי ביטוי כמצווה, לא רק כמשהו טכני של איכות חיים, אלא זאת מצווה, הקדושה מופיעה בחיים, ומות העולם מרגישות בתת מודע שלהם, כשהמלאק הוא נציגם, שיש כאן התנגשות בין קדושת המוות שהם מאמינים בה, לקדושת החיים, הם מאמינים שהמפגש עם אלוהים יהיה אחרי המוות, זה האסלאם, הנצרות מאמינה שהמפגש עם אלוהים יהיה גם אחרי המוות, או בחיים, אם אתה רוצה לפגוש את אלוהים, תתנתק מהחיים, כלומר תתנתק מהחברה, תהיה מסורס, תתנזר ותחיה, כי באמת התורה, ההשקפה שלהם על המפגש בין אלוהים לבין האדם היא שאין, לא יכול להופיע, או לא יכולה להופיע המציאות של אלוהות במציאות, אלוהות בחיים, אלא מקסימום סדר פעולות טכני וזהו. ולכן במפגש הזה, תרום הכניסה לארץ ישראל, מופיע התנגשות בין ישראל לעמלק. אנחנו מדברים על קדושת החיים, והם מדברים על קדושת המוות. לכן ג'יהאד, מסעי הצלב וכל זה, זה פשוט ביטוי למאבק העקרוני בין היהדות לבין שאר הדתות. לכן כלפי חוץ נראה שהיהדות, חס ושלום, היא עוד דת כמו שאר הדתות. כלומר, יש סדר פעולות שהאדם המאמין צריך לעשות אל מול אלוהים, כי אלוהים ככה רוצה. קוראים לזה היום פולחן. ירושלים, חס ושלום, היא מקום פולחן לשלושת הדתות. אז יש סדר פולחני ליהודים, יש סדר פולחני לנוצרים, יש סדר פולחני למוסלמים. ככה זה נתפס. אומר הרב כאן באיגרת, זה שורש הבעיה, וזה שורש המחלה, וזה שורש, זה שורש המאבק שלנו. האם היהדות היא חיים? כלומר, היא לא, סליחה שאני אומר להבדיל, כן, אבל היא לא סך של הלכות שצריך לקיים. כלומר, אני יהודי של שולחן ערוך, שם זה מתחיל, שם זה נגמר. אלא כל העולם המחשבתי וכל העולם הרצוני, כל העולם הפנימי, ולא רק שלי כאדם יחיד, אלא של חברה, אלוהות ולאומיות, איך עם חי חיי קדושה לפני והרבה אחרי לקיום המצוותי הטכני שהוא חשוב ביותר, אבל הוא ביטוי של הערך הפנימי הזה, זה מה שאנחנו אומרים. או אומות העולם אומרות, לא, יש סך הכל סדר פעולות טכני לגמרי. ולכן תמיד שלפני שאנחנו נכנסים לארץ ישראל, היא ארץ החיים, אז יש כאן התנגשות אדירה. כמו שאמרנו כמה פעמים, לא לחינם הנוצרים שחילקו את התורה לפרקים, שמו את פרק ב' במקום שהם שמו. פרק ב' של הנוצרים, לצערנו הרב אנחנו משתמשים בזה, זה ששת ימי בראשית, ששת ימי המעשה, וערב ובוקר יום השישי, פה מסתיים פרק א', כלומר עולם הטבע, החיים, שבת, וכולו השמיים והארץ, פרק ב', להבדיל אלף אלפי הבדלות, איפה נגמרת עליית כהן? אחרי השבת. וביום השביעי שבת והיא נפש. השבת, אומר אוכלם הקדוש, היא הנפש של ששת ימי המעשה. לכן אין אצלנו יום שביעי, יש לנו יום שבת. השבת היא הנפש, שבת והיא נפש. אם כן, ההבדל העקרוני בין הדת היהודית, שלא ראויה לי כרדת, לבין הדת הגויית, זה שאצלנו היהדות היא חיים. והחיים מופיעים ברמה של ציבור. אצלם, הקשר עם אלוהים הוא יחידני, והוא טכני לגמרי. פעם קראו לזה אליליות. כלומר, אנחנו צריכים לתת איזה מין סדר פעולות, סדר התנהלות, שוחד אולי אפילו להליל, לאלוהים, ובזה זה הסתיים. אני רוצה לקרוא שוב את האיגרת שלנו פה. רוח הדת הנלחץ והמרוצץ. כלומר, הרוח הדתית שנלחצה ורוצצה של ישראל, אשר הושגר, שאותה הרוח הזאת הייתה שגרירה של היד, של הדת האמיתית, של הקשר של האלוהים עם המציאות באמת, אשר הושגר מלשון שגרירות באירופה הנוצרית ובאזיה, באסיה המוסלמנית. כלומר, זה שכבר הוא שתל אותנו באסיה ובאירופה, נגיד ככה, בארצות המזרח ובארצות המערב וכו', ארצות ספרד וארצות אשכנז, זה שכבר הוא שתל אותנו שם, זה כדי שבאמת תופיע או יופיע הקשר עם אלוקים בצורתו הנכונה. אז רוח הדת הנלחץ והמרוצץ, אשר הושגר באירופה הנוצרית ובאסיה המוסלמית, אשר לא היטיב הרבה, האסלאם לא היטיב הרבה מהראשונה, מהנצרות, ולא יכלה להיטיב, מדוע לא? למרות שכלפי חוץ כביכול, בארצות האסלאם, לפחות התקופות מסוימות, אז שם החיים היו יותר נוחים, לא הייתה שואה כמו באירופה. לא היה יכול לדור בכפיפה אחת, כלומר, המציאות האלוהית, לא הייתה יכולה לדור בכפיפה אחת עם התחייה החברותית. כלומר, אין קשר בין אלוהים לבין חברה. בין דת לבין מדינה. כלומר, אצל אומות העולם, הפרדת הדת מהמדינה זה דבר עקרוני. לא יכולה להופיע מציאות של דת בחברה, של דת במדינה. אתה רוצה להיות דתי, תשמור את החוק באופן פרטי, באופן משפחתי, כלפי אלוהים. איך ישמר החוק? על ידי סדר פעולות. אבל האם אתה בקשר חי עם אלוהים? לא, הראיה שהחברה כחברה לא יכולה לנהל את סדר החיים שלה כשהאלוהים חי בתוכה. לכן אצל אומות העולם, אומר כאן הרב, הפרדת הדת מהמדינה זה דבר נכון. אני מדלג טיפה. הפילוג של הדת והחברה נאה ויאה להם. הפרדת הדת מהמדינה אצלם הוא נכון. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא אותם עם טבע כזה שמסוגל לגלות אלוהות בלאומיות. במילים שקשורות אלינו, אלוהות בחיים. אלוקי חי. אלא אצלם זה, אם אפשר לומר, זה לא אלוהי, כן, אבל זה כביכול אלוהי מת. כלומר, סדר פעולות טכניות, כשהעולם הפנימי שלי נמצא במקום אחר לגמרי. הפילוג של הדת והחברה, נאה ויאה להם. מה שהוא מזיק לנו. אצלנו הפרדת הדת מהמדינה זה חורבן, זה קטסטרופה. אנחנו נברנו בשביל לגלות דת במדינה. אנחנו נברנו בשביל לגלות שהאלוהים יכול לחול בחיים, לא רק של היחיד, אלא של החברה. פוליטיקה קדושה, כלכלה קדושה, תקשורת קדושה, תעשייה קדושה, חקלאות קדושה. זה סדר החיים שלנו. אבל אצלם זה בלתי אפשרי, כי הטבע שלהם זה לא טבע של אלוהים בחיים. דרך אגב, סתם בהשכלה כללית, או לא סתם בהשכלה כללית, הרמב״ם כשהוא מדבר על שבע מצוות בני נוח על פי הגמרא, שבע מצוות בני נוח אלה מצוות של סדר חברתי מינימלי כדי שהחברה תוכל לתפקד. לא לגזול, לא לרצוח, לא לאכול איבר מן החי, לא לקלל את אלוהים, להקים בית משפט. זה חברתי. זה סדר חברתי במובן הכי פשוט של ניהול חברה וקשר מינימלי עם אלוהים. וגם קשר מינימלי עם בעלי חיים, אל תאכל איבר מן החי. אצלנו זה לא ככה. אצלנו זה סדר הרבה יותר מדויק של הופעת השם בחיים. אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד מסוכנת, אני מקווה שזה יובן נכון. אצלם המצוות השקריות כמובן, כן? זה העיקר, כלומר סדר הפעולות החיצוני. אצלנו המצוות, אני אומר שאני שמה מסוכן, זה לא העיקר. לא שזה לא העיקר במובן שזה לא חשוב. זה חשוב מאוד, צריך דקדק דקדוקי דקדוקים. אבל זה לא מתחיל מפה, וזה לא נגמר פה. האם אני עובר תהליך רוחני? זה לא בא לידי ביטוי רק האם אני שומר יותר על מצוות. האם אני יותר דתי? אלא האם אני יותר אלוהי? הרב קוק כותב במהלך האידאות, שהיהדות מעולם לא נקראה דת. היהדות נקראה הופעת אלוקות. ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר לא להיות אנשים דתיים, אלא להיות אנשים אלוהים. מה ההבדל? לא להיות אנשים שהאלוהים מתגלה אצלם בספר חוקים, בסדר פעולות, שסיימנו את סדר הפעולות, אין לנו קשר יותר עם אלוהים, ועכשיו אפשר להתפרע, כי אלוהים לא נמצא פה, אלא אלוהים חי בתוכן. בכל מצב, בפעולות החול ובפעולות הקודש, והפעולות הקודשיות יקרו מצוות, בסדר, אבל גם בחול. לכן אומר הרב, הפילוג של הדת והחברה, של הדת והמדינה, של האלוהות עם הלאומיות, נאה ויאה להם. מה שהוא מזיק לנו, אצלנו זה חורבן, כי אצלנו באמת החידוש הגדול זה חיים, וחיים של ציבור, אלוהות חיה בציבור. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ומה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים בזה ש... זה פרשת השבוע, פרשת בו. אנחנו מאמינים בזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך ההיסטוריה, דרך החיים לעם ישראל. בזה אנחנו מאמינים. זה יסוד אמונתנו. אנוכי השם אלוהיך, שמה? שנמצא בשמיים? שנתן מצוות? לא. שהוציא אותנו בפועל פיזית, שהתגלה במופתים ובניסים גלויים בהיסטוריה הממשית שלנו. בזה אנחנו מאמינים. לכן אנחנו לא רוצים להיות דתיים. צריך מאוד מאוד להיזהר לא להיות דתיים. זה מסוכן מאוד להיות דתי. כי אז אתה פוגש את אלוהים בסדר, נקרא איזה טכני, שהוא מאוד במרכאות נוח, כי הוא מאוד מוגבל, הוא מאוד חלקי. הלכתי לתפילה, הנחתי תפילין, ברכתי ברכה ראשונה, ברכתי ברכת המזון, עכשיו עד מנחה אין אלוהים. אלוהים יצא להפסקה. אין פה, זה מאוד נוח להיות דתי, זה מאוד גוי להיות דתי. זה לא מצחיק, זה חמור מאוד. אנחנו לא דתיים. זה צריך להיות ברור, אני קורא את המשפט הבא. אמנם אם לא נצא להעיר את האופל, להסביר את האפלה שחופפת על כל ההגדרות הלא מדויק, הלא נכונות האלה. סליחה שאני אולי כאן מזעזע אנשים שחשבו שהם באו למכון מיר להיות דתיים. כלומר, למה באת למכון מיר? תשמור שבת, תן לי התפילין, לשמור כשרות, תרת המשפחה. סליחה שאני אומר, זה לא היהדות. זו תפיסה גויית, התפיסה הזאת. באנו לבית המדרש כדי לבנות בתוכנו קומת חיים אלוקית בכל מרחבי החיים, של הפרט ושל הכלל. זה יתגלה כמובן בקשרות המטבח ושמירת שבת בכל מה שזה אומר כמובן. אני רוצה אבל לקרוא את המשפט הבא כי זה המשפט המרכזי לענייננו. אמנם אם לא נצא להעיר את האופן להסביר את ההבדל שבין דת לדת, אנחנו לא נסביר את ההבדל בין הדת הנקראת יהדות לדת לדתות הגויים, כלומר להסביר את ההבדל שבין, כלומר שבין הדת שאינה ראויה להיקרא בשם עצם פרטי זה, היהדות לא ראויה להיקרא דת, זה מבייש את היהדות שאנחנו קוראים לדת מפני גובהה ומקוריותה. היא כל כך גבוהה, היא כל כך עליונה, היא כל כך מקורית, היא כל כך אינסופית, שהיא לא מסתיימת בגבולות גזרה של פעולה טכנית שצריך לבצע. לבין דת מחוקה וסעיפית, לבין דת שהיא גנבה כמה סעיפים, כמובן כאן הרב מדבר על הנצרות, שגנבה כמה סעיפים דתיים, כלומר סעיפים חוקיים, ומחוקה, מנסה לחכות. טוב, כמו כל דבר שהוא חיקוי, אז הוא בסוף ימחק, בעזרת השם. לבין דת מחוקה וסעיפית, שהן לה אלא כפי מה שיכלה לגלות, מהמקור בדרך גניבה וחלחלה. מה אפשר לגנוב? אפשר לגנוב את הפעולות החיצוניות. מה אי אפשר לגנוב? את הנשמה, את הפנימיות. את זה אי אפשר לגנוב. כלומר, אם אנחנו חושבים ששמירת שבת זה רק מהן הלווין שצריך להיזהר לא לעשות, 39 שבועות מלאכה, ומה עם העשיים שכן צריך לעשות, ואנחנו לא זוכים לגלות בשבת, קדושת שבת, נשמה שבת, את הנשמה היתרה של שבת, אז השמירת שבת שלנו היא שמירת שבת מאוד, סליחה שאני אומר את זה, היא שמירת שבת גויית. כלומר, אם השבת שלי מסתכמת במה לא לעשות ומה כן לעשות, ובשעון קיץ כבר נמאס לי מהשעה הארוכה שאסור לי לעשן סיגריה או ללכת, אני יודע מה, לראות איזה סרט, ואני כבר מחכה שהשבת יצא וכו', אז זאת לא שבת. עד שאדם לא מצליח לספוג לתוכו את האווירה הזאת של קדושת שבת, של עירת השמיים של שבת, של הנשמה של שבת וכו', אז השבת אצלו היא שבת מאוד טכנית. האדם הזה הוא אומלל בשבת, כי הוא רק חי באסור של שבת, אסור, 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 אסור. עד סוף סוף יהיה מותר שתצא שבת. טוב, אז בוא נחכה. לא באמת, אני לא יודע מי מכם בשבתות ארוכות יצא לו כבר להתייאש מהשבת, עד שהוא כבר קרא את העיתון 3 פעמים, כולל המודעות הבלות 3 פעמים, רק להעביר את הזמן ששבת יצא. פיסטוקים הוא כבר אכל, גרעינים גם כן, אבטיח גם כן, כולל גרעיני אבטיח, הלך לטייל, חזר מהטיול. נורא, באמת, זה, תחשבו רגע, זה אומללות של שבת ככה. נורא. זאת לא השבת. אז עוד פעם, אמנם אם לא נצא להעיר את האופל, להסביר את ההבדל שבין דת לדת, כלומר שבין הדת שאינה ראויה להיקרא בשם עצם פרטי זה היהדות מפני גובה ומקוריותה, לבין דת מחוקה וסעיפית, הדתות האחרות, בפרט הנצרות, שאין לה אלא כפי משיכלה לדלות מהמקור בדרך גניבה וחלחלה, מבלדי פעולה רוחנית אדירה כזאת, אם לא ניצור את ההבדל העקרוני בין היהדות לבין שאר הדתות, שפה זה חיים ופה זה פעולות טכניות חיצוניות, פה זה חיים אז זה יכול להופיע ברמה של עם, של ציבור, ופה זה טכני אז זה יכול להופיע רק ברמת יחיד או ברמת חוקים של מדינה, כי ככה עושים ואין ברירה. מבלדי הפעולה הרוחנית אדירה הזו של להבדיל, לזהות לעצמנו ולאחרים את ההבדל הזה, יישאר עומד העניין סמוי מן העין. ואז באמת אנחנו נראה לצרינו הרב הרבה יהודים, כולל ראשי מדינה, שחושבים שהיהדות זה אוסף של חוקים שצריך לקיים. נורא והיום. ואז איך שווה, איך כל זה קשור לפסקה שלנו? כשתתחלנה או כשתתחלנה להגיע הסיבות שכבר לא מוכנים לשמור את החוקים אצל אומות העולם, כלומר אנחנו נתחיל לראות תהליך של התחלנות אצל הגויים, בנצרות, באסלאם, אז ממילא זה יהיה ברור שיופיע גם תהליך של התחלנות בעם ישראל. ואז כביכול אנחנו נשמע איזה מין פתגם כזה, העולם עובר תהליך של חילון. אז ההתחלנות היא נכונה אצל הגויים, והיא נכונה בישראל. אומר הרב, סיבת ההתחלנות אצל הגויים וסיבת ההתחלנות אצלנו, היא סיבת התחלנות אחרת לגמרי. לכן אם הקשר הדתי החיצוני שבין אומות העולם לאלוהים, הוא קשר חיצוני, אז הוא קשר מזדמן. אז הוא קשר חולף. אז אצלם באמת יהיה התחלנות. ואצלנו, עוד וזה קשור לחיים, זה קשור למהויות, זה קשור למשמעות, זה קשור למה שאנחנו בעצמיותנו, אז גם כשתהיינה תופעות של התחלנות, להבדיל, התופעות הן אחרות לגמרי. הסיבות אחרות לגמרי. לכן אצל אומות העולם אין תרופה לחילוניות. אצלנו ודאי שיש תרופה. כי החילוניות היא סך הכל רצון לחכות בצורה חיצונית את מה שקורה באומות העולם. אז התופעות כלפי חוץ תהיינה אותן תופעות. חילוניות, בואו נשתמש רגע במושגים שלנו. הנושא שלנו זה קודש וחול. אז אנחנו נראה איזה מין התרחקות מהקודש. התרחקות אנושית כלל עולמית מהקודש. ההתרחקות של אומות העולם מהקודש יש לה סיבה אחת. ההתרחקות להבדיל שלנו מהקודש יש לה סיבה אחרת. אם אנחנו לא נזהה את ההבדל בסיבות, הוא אומר את הפתרון שאפשרי אצלנו ולא אפשרי אצלם, ואנחנו נחשוב שאנחנו כחלק מזרם ההתפתחות התרבותית של האדם המודרני, שהוא כבר לא פרימיטיבי, הרב קורא זה פה, הוא כבר לא אלילי, זה נובע גם אצלנו, אז לצערנו הרב, אנחנו לא מבינים בכלל מאיפה זה נובע ולאן זה הולך. ולצערנו הרב, יש אנשים שחושבים שההתחלנות בציבור הישראלי היא דבר טבעי כחלק מההתחלנות של העולם הכללי. נכון או לא? ככה זה נראה? שאלות, בבקשה. עד כאן הקדמה כללית, תכף ניכנס לתוך הסוגיה. כן. ברור שיש השפעה, השפעה נורא. ברור. זה שאנחנו לא תופסים את היהדות כחיים, אלא כחוקים טכניים שצריכים לקיים, זאת השפעה. זה שאנחנו לא מבינים שהפרדת הדת מהמדינה אצלנו זה קטסטרופה, ואנחנו מנסים לחכות את ארצות הברית, זה בעיה חמורה. ודאי, יש כאן חיקויים, כלומר, הם חיכו אותנו, לא יכלו לחכות אותנו במה שבאמת, והתוצאה היא שאנחנו היום מחכים אותם, את מה שהם ניסו לחכות אותנו, ולא הצליחו, כי אי אפשר לחכות אותנו. כי אתה לא יכול לחכות אדם חי. מה יש לחכות? אתה אדם חי, אני יכול לחכות את החיים שלך? לא. אני יכול לחכות את זה שאתה שם עכשיו את היד על השפם, ומגרד את הזקן. זה כן. זה פעולה טכנית. את זה אני יכול לחכות. אבל את מה שקורה בתוכך פנימה, את זה אני לא יכול לחכות. אז הם גנבו את גירוד הזקן, ואנחנו עכשיו מנסים לחכות את גירוד הזקנקן. משהו כזה. זה נורא. אנחנו מחכים את החיקוי. עכשיו, כשמחכים את החיקוי, זה הרבה יותר גרוע מהחיקוי. קל וחומר מהאורגינל. טוב, תכף ניכנס לעניין, כן. כן.
דבר שאני הרב, אמרנו קודם, אנחנו לא דתיים,
דרך חיים.
נכון. אז אני מבין בגדול, כמו שאמרת, אבל השאלה שלי, היום הדור הזה, רובן אני חושב שהם מילה...
דתי, צריך להיזהר מזה.
צריך להיזהר מזה.
הרב קוק אומר שהמושג דתי הגיע בגלות. למה? כי בגלות ספגנו מאומות העולם את הקשר שלהם עם אלוהים, והקשר שלהם עם אלוהים הוא בצורה דתית. אני אגיד את זה רגע אולי אחרת. יש פתגם ידוע מפורסם. יותר קל להוציא את היהודים מהגלות, מאשר את הגלות מהיהודים, נכון? כלומר, את היהודים להוציא מהגלות זה אפשר. היום ברוך השם הגיעו 80 עולי אתיופיה למדינת ישראל, ברוך השם. ברוכים הבאים, כן ירבו. להוציא את הגלות מהיהודים זה הרבה יותר קשה. עכשיו, הגלות היותר גלותית שהצטברה בנפשותנו, זאת התפיסה שלנו את הקשר שלנו עם אלוהים, שהיא תפיסה דתית. אז הגלות היותר חמורה שצריכה לצאת מתוכנו, זאת הדת. הדת צריכה לצאת מתוכנו. החוק צריך לצאת מתוכנו. אתה יודע שיש פסק הלכה של ישעיהו ליבוביץ', אני אספר לך סיפור. יש פסק הלכה של ישעיהו ליבוביץ' שהוא פסק דוגמתי. דוגמתי לשון דוגמה. שהרי ידוע בהלכות פורים, שאדם שנמצא בפרזים ביהודה לד, מחויה ביהודה לד, מוקפים בתדווה, בתדווה. זה החוק. עכשיו, היות וזה החוק, אז אמר ישעיהו ליבוביץ', בוא נמצא פתרון. מה הפתרון? היהודי הירושלמי, היהודי התל אביבי שצריך לחוג את יהודה לד, כלומר קריאת מגילה, סעודה, מתנות לאביונים וכו', משלוח מנות, הוא מחויה ביהודה לד. איפה שהוא נמצא ביהודה לד? בעלות השחר. מה הוא יעשה? הוא יישא בליל יהודה לתרום עלות השחר לירושלים, הגיע לירושלים בעלות השחר בתדבר, תדבר, זה יום חול, יהיה פה יום חול, ייגמר יהודה לת, יישא קצת לפני תדבר, ליל תדבר לתל אביב, הגיע לשם, או נגיד, או לא יגיע לשם, כן, לא יהיה בעלות השחר ביהודה לת בתל אביב, יהיה פטור מפורים לירושלים. בקיצור, אני על פי החוק, פטור. אני כתל אביבי ביהודה הלד הייתי בירושלים, כירושלמי בתדווה והייתי בתל אביב, אני פטור, כשאני אבוא לדין, ישאל אותי אלוהים, איפה היית פורים תפשין עין, תשע? אני לא רגע, למדתי שולחן ערוך, יהודה הלד הייתי בירושלים, תדווה והייתי בתל אביב. עד לכאן דברי כופרניותו.
כאילו,
וי
כאלה שעברתי כאן,
CTV. אז פה עשיתי X. זה חוסר הבנה שפורים, כמשל, כל זה כמשל, כדוגמה, זה לא משלוח מנות, סעודת פורים, מגילת אסתר. זה הופעת קודש בזמן. אז הפוך, במקום שאנחנו נרצה לספוג פעמיים קדושת הקודש של פורים בזמן. ולכן התל אביבים יעשו י' בתל אביב ויעלו מיד לירושלים כדי להרוויח עוד פורים אחד. הפוך, יברחו, יתחמקו מפורים. כי זה מעצבן לשמוע מגילת אסתר. ומשלוח מנות עולה כסף. וסעודת פורים קל וחומר.
מה עם כל
המלכתי
דתי,
בית ספר מלכתי
דתי, מלכתי טכני?
לא הבנתי. אתה אומר, המילה דתי צריכה שינוי. בסדר, אז צריכים לשנות את זה. דתי לאומי, אלוהי לאומי. רק שאני איך לפי הסדר, שנייה רגע, מוטי, בבקשה.
נראה לי שהיום התופעה יותר, כל המדים המשכילים, הנאורים, הם כבר עשו פס על הכל, הכל זה נשמע לזה גלותי. אפילו עד מה שמתבונן, אני אציון, זה בשביל כבר גלותי. הם לקחו את זה במקום אחר לגמרי. כל עניין המצוות, כל עניין התורה זה גלותי.
נכון.
אני אומר, אנחנו משתמשים במושג גלות, לוקחים אותו בפרופורציות אחרות, אבל יש אנשים שכל דבר בשוליים כבר למדו את המושג גלותי, אז הכל זה כבר גלותי.
נכון, אני רוצה אבל להקפיא, אני רוצה שוב להעיר הערה חשובה. אין כאן חס ושלום שמץ של זלזול או חוסר תשומת לב או חוסר דקדוק לדקדוקי דקדוקי מצוות. קלה כבחמורה, זה ברור. מצד שני, היהדות לא מתחילה ולא נגמרת שם. המצווה הוא ביטוי חיצוני, היא ביטוי חיצוני לתוך הפנימי. נגיד בכותרת כללית, מצוות צריכות כוונה. אז מצווה ללא תודעה, ללא רצון, ללא כוונה, היא מצווה חסרה. תפילה בלי נשמה. כמה מאיתנו התפללו הבוקר שחרית, בינינו אף אחד לא שומע, שכחו שהתפללו שחרית. סיימו תפילת שחרית כפי שנכנסו לפני תפילת שחרית. כלומר, שום רושם פנימי לא התחלחל, לא חלחל בתוכם. הם נכנסו לתפילת שחרית כועסים, ויצאו משם כועסים. הם נכנסו לתפילת מלחה מתוך מריבה עם מישהו ברחוב, וכל התפילה חשבו איך הם מכסחים אותו אחרי התפילה, וכשנסתיימה התפילה הם כיסחו אותו. זה עצוב. איך יכול להיות, אני מדבר על עצמי, איך יכול להיות שאני אחרי התפילה כמו לפני התפילה? פעם שאלתי מישהו, התפללת מלחה? אז הוא אמר, הייתי שם. התפללתי, אני לא בטוח. הייתי שם, אני תיאמני, אני תקדושה, שרתי במנגינות ספרדיות שלוש פעמים כתר בכל המנגינות, הכל בסדר. אבל לא הייתי שם. יצאתי מהתפילה אותו אדם קפדן, אותו אדם כעסן, אותו אדם שחושב על חשבון הבנק כמו לפני התפילה וכו'. אז מה השתנה פה? זה בדיוק, זה מה שכאן הרב אומר. התורה היא חיים, כי הם חיינו ואורך ימינו, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? אם היית תלוי בי הייתי כותב, כי אם נשמור מצוותיו. מה כתוב לו? כי אם נראה את השם אלוהיך, ללכת בדרכיו, לאהבה אותו, בכל לבך ובכל נפשך, רק בסוף, נשמור מצוותיו וחוקותיו. שמירת המצוות והחוקים צריכה לבוא מתוך עירת שמיים, הליכה במידותיו, אהבת השם, שלמות הלב, כל ספר מסיעת ישר. טוב, כל זה הקדמה. עכשיו בואו נראה את הפסקה שלנו. שלב, בבקשה. האיגרת הזאת, זה קשור, זאת איגרת ארוכה הזאת. הרב כאן מדבר בהרבה סוגיות. אבל הרב מדבר על התפיסה העקרונית, על התפיסה העקרונית. כמה פעמים אתה שומע מפוליטיקאינו את המשפט הבא? ירושלים, עיר קדושה לשלושת הדתות, צריכים לאפשר חופש פולחן לשלושת הדתות. אני זוכר כרגע נשיא מדינה, לא הנוכחי, שככה היה חוזר ואומר כל הזמן כנשיא מדינת היהודים. ירושלים היא מקום פולחן של שלושת הדתות. לכן יש את הפולחן שיהיה כרגע בכותל, ויש את הפולחן שיהיה במסגד, ויש את הפולחן שיהיה בכנסייה. ואנחנו כדמוקרטיה, כחופש ביטוי, מאפשרים את הפעולות הדתיות הפולחניות בשלושת המקומות האלה. וכשאתה רואה שהנוער, הצעירים, מפסיקים להגיע לבתי הפולחן, איך תסביר את זה? ברור. כי עובר זרם על העולם, זרם, תכף נראה, שכלי, דמיוני, מקף, תרבותי במחאות על העולם, שהפולחניות, הקשר עם אלוהים הוא כבר פחות משמעותי. האליליות הולכת ומאבדת את עוקפה. דרך אגב, סליחה שאני סותר רגע, אבל הייתה עבודה זרה אחת שכידוע מסופרת מסופר עליה בסוף פרשת פנחס, בלק פנחס. אפשר תנך רגע? אני סותר רגע מהנושא, אבל הנושא חשוב. יש, מצאנו, אלעד מצאנו, תודה. בסוף פרשת בלק, תחילת פרשת פנחס. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרנה לעם לזבחי אלוהן, ויוכל העם וישתחו לאלוהן. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, ארגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. איזה חד זה מזכיר לנו? שהיה צריך להרוג את כל החוטים. חטא העגל. כמה מתו בחטא העגל? 3,000 איש, נכון? והנה איש מבני ישראל בא וכו' וכו'. אני קורא את הפסוק האחרון של פרשת בלק. והיו המתים במגפה 24,000. כלומר, בחטא בעל פאור ובעקבותיו המגפה שבאה לעם ישראל, מתו פי 8 מחטא העגל. פי 8 מחטא העגל. חטא העגל מתו 3,000. עבודה זרה. בעל פאור, 24,000. כלומר, כנראה שהחטא הזה הוא פי 8 יותר חמור מחטא העגל. מה זה בעל פאור? במחילה מקודם. מה הייתה העבודה זרה של בעל פאור? העבודה זרה של בעל פאור הייתה, שהיה עבודה זרה, נגיד פסל, כלומר, פסל זה לא הפסל, זה לא הברזל או הנחושת או העץ, אלא זה הכוח שהאליל הזה מסמל, שהצורה הזאת מסמלת. כמו למשל, חטא העגל, שור קטן, זה לא העגל, אלו... אלוהיך ישראל אשר אלוך אמרת מצרים. ברור שלא העגל הזה יוציא אותנו ממצרים, אלא זה סימן לכוח, כוח השור, כוח העבודה. בקיצור, סוגיות שלמות. בכל אופן, מה הייתה העבודה של בעל פאור? היה איזה פסל, והיו פוערים, במחילה מכבודנו, היו פוערים את האחוריים ומסתובבים לכיוון הבעל פאור, פוערים את האחוריים, מורידים את המכנסיים, עושים את הצרכים על העבודה זרה. זאת הייתה העבודה זרה שנקראת בעל פאור. זאת הייתה עבודה זרה. עכשיו, העבודה זרה הזאת, היא נראית משונה מאוד. מה זאת אומרת לעשות את הצרכים על העבודה זרה? אלא יש הרבה הסברים על העבודה זרה הזאת. ההסבר הפשוט ביותר, שהעבודה זרה הזאת בעצם אמרה שהאליל היותר גדול הוא האדם בעצמו. עד כדי כך שאפילו את הפסולת שלו, שהיא הצועה שלו, הוא עושה על האליל, שכביכול חושב האליל שהוא האליל. מי שהוא האליל הוא בעצם אני. אם יורשה לי להגיד, האליליות המודרנית זה בעל פאור. שהאדם הוא אלוהים. אני ואני 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 ועוד פעם אני כל הזמן האדם רואה את עצמו במרכז, עד כדי כך שאפילו הכוחות שהם כביכול באים ממקום יותר עליון ויותר פנימי, כמובן עבודה זרה, אבל כלפי חוץ איך שזה נראה להם, אפילו זה תפל לעומת הדבר שהוא הכי פסול אצלי, שהוא הצועה שלי, הצרכים שלי. זאת הייתה עבודה של בעל פאור. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אדם שם את עצמו במרכז, אז כדי כך שאפילו את הפסולת שלו הוא מחשיב יותר מאשר האליל, הכוח שהוא רואה ככוח שהוא ביטוי לאחד הכוחות במציאות, כלומר האליל הוא בעצם האדם בעצמו, פה אין הנחות. פה 24,000 איש מתו במגפה הזאת. אז היום זה לא צורת העבודה הזאת שבאה לפיור, אף לא פוער את החורב, אבל פוערים את דברים אחרים. הנה, סוג של עבודה זרה. טוב, בואו עכשיו ניכנס לסוגיה שלנו. שלב, עניתי לך או לא? לא. עניתי לך, אני כבר לא זוכר. כן, עשה, בבקשה.
היהדות לדעתי נתפסת, ואני הרבה כפרימיטיבית, כמיושנת, לא מתקדמת עם...
זה בדיוק הפסקה.
‫הפוך של הטכנולוגיה, בגלל זה לא מעשית.
זה בדיוק הפסקה. היהדות נתפסת כאוסף של מעשים פרימיטיביים, עתיקים. כך למשל דוגמה את בית המקדש. שחיטה של בהמה. דם, ריח, סליחה שאני אומר, בית מטבחיים. בית המקדש, זה נראה לאדם המודרני כבית מטבחיים. מתי פעם אחרונה היית בבית מטבחיים? מזמן לא היית. אתה מעדיף ללכת לחדר מחשבים מפותח, עם אינטרנט מכל הכיוונים? מה לי ולבית מטבחיים? אז בית המקדש נתפס כמקום פולחן שהוא בית מטבחיים. זה בדיוק מה שכאן הרב מדבר. הנה בואו נקרא. צריכים לעקור משורש. כל זה הקשר שבין הקודש לחול, איך העולם הולך ומסלק חס ושלום את הקודש, וכביכול נותן מקום לחול לשלוט במקום הקודש. זאת הפסקה שלנו. צריכים לעקור משורש את ההנחה המוטעת, שנפילת הדת שבעולם הכללי, שתכף נראה את סיבתה, כלומר העולם האנושי, המין האנושי, הוא פחות ופחות דתי, הוא יותר חומרני, הוא יותר מטריאליסטי, הוא יותר שכלי, הוא יותר דמיוני, היום היינו אומרים, הוא דור אינטרנטי, וכו'. שנפילת הדת שבעולם, שבעולם הכללי, וזו שפגע גם בישראל, אז ההנחה המוטעת חושבת, יש להן ערך שווה. יש סיבה אחת, ויש בעצם שאיפה אחת. כלומר, אותה הסיבה שגרמה לנפילת הדת אצל האנושות, אותה הסיבה שגרמה לנפילת הדת אצל היהדות, אצל היהודים, אצל עם ישראל. החילוניות יש לה את אותה מקור, את אותה סיבה, ומילא גם את אותן ההשלכות. ולכן באמת אנחנו רואים לצערנו שיש איזה ניסיון לחכות את ההתקדמות במחאות, התרבותית, המודרנית, הטכנולוגית של האדם באשר הוא אדם, גם בתוך עם ישראל, גם בתוך החברה הישראלית. צריכים לעקור משורש את ההנחה המוטעת שנפילת הדת שבעולם הכללי וזו שפגע גם בישראל, פסיק, יש להן ערך שווה. ההנחה המוטעת היא, הטעות הגדולה, שהנפילה הזו של אצלם ואצלנו היא נובעת מאותו מקור ועם אותן השלכות. יש להן ערך שווה. וכפי שאנחנו מגדירים את זה היום, ותחת המילה תרבות, אני לא חושב שיש משהו, הוא כשם שבעולם הכללי, הרי נפילה זו באה מתוך התפתחות של עלייה תרבותית, כלומר זה פרימיטיבי לחשוב שיש כוחות על בעולם, תראה את השכל האנושי, תראה את הדמיון האנושי, תראה לאיזה הישגים האדם הגיע, מה אתה באמת מאמין שיש כוחות שמנהלים את המציאות? מדי הפעם יש איזה תופעות טבע, רעידת אדמה, התפרצות הרגש, דברים כאלה, צונמי שבני אדם מתחילים קצת לזהות שעם כל הכבוד לעוצמות שלהם, לא הם פה מנהלים את העולם. נכון, יש כאן כנראה סדר אחר, אבל באופן כללי נראה שהשכל האנושי, הדמיון האנושי, הולך ומתפתח, והדת, אצל אומות העולם, וגם אצלנו חד ושלום, היא נראית כדבר פרימיטיבי, עתיק, לא רלוונטי, לא מציאותי, ככה זה נראה. וכשם שבעולם הכללי הרי נפילה זו באה מתוך התפתחות של עלייה תרבותית, ששני המקורות הגדולים שלו זה שכל ודמיון, כמו כן הוא בישראל. ואם זה ככה, על פי ההנחה מוטעת זאת, כלומר שהדת הייתה ראויה לאנשים פרימיטיביים, לאנשים בגיל הילדות, שהאמינו בכוחות חוץ, בכוחות על, שנקרא אלוהים או אלילים, אבל האדם המודרני יודע את ערכו, יודע את יכולותיו, יודע את כישרונותיו, ממצא את הכישרונות האלה. פעם חשבנו שמי שיכול להביא חיים לעולם, זה אלוהים, עם, 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 עם החסידה. היום הרפואה, המדע, כבר מאפשר אפשרויות שבני אדם ימציאו בן אדם. קוראים לזה שיבוט. אז הנה, אז לא צריך חסידה. אפילו אלוהים לא צריך. את אלוהים לא צריך. בני אדם בשכל שלהם, ביכולות הטכנולוגיות שלהם, שזה בעצם תרגום של השכל לכלים מעשיים, יכולים להביא בן אדם לעולם. פעם חיו 70 כי היו מחלות, היום אפשר לחיות 700. כי נפתור את המחלות. 700 שנה. ככה זה נראה. וכשם שבעולם הכללי הרי נפילה זו באה מתוך התפתחות של עלייה תרבותית, כמו כן הוא בישראל, על פי ההנחה מוטעת זאת, נראית מכה זו כאילו אין לה תרופה. כי בעצם הדת נתפסת כרעיון פרימיטיבי של אדם חלש, חסר יכולות, חסר כישרונות, לא ידע מי הוא, לא ידע להשתמש בכוחות שלו, ולכן הדרך היחידה שלו לפנות בפרט ביצרה אל עזרה, לעזרה, היה פנייה לאיזה מין כוח על שהוא לא ידע מי הוא ביוק. שהוא קרא לו פעם אלוהים או אליליות. עבודה זרה. ואז לפי זה יוצא שתהליך ההתחלנות הוא תהליך בלתי הפיך. כלומר, לא תהיה תשובה. אין מציאות של חזרה אל אלוהים. אלא הפוך, יש התרחקות ממנו ככל שאדם יותר מתקדם, האדם תופס מקום יותר מרכזי, יותר בעל פאור, יותר שכל ודמיון, טכנולוגיה ומודרנה, יותר מה שקוראים בטעות תרבות, ופחות קשר עם אלוהים. כי האדם התרבותי אחראי על חייו בעצמו. מה זה, כשאדם חולה, מה זה תפילה לאלוהים? למי אתה מתפלל בדיוק? כשפעם היית חסר עונים, אז כמוצא אחרון התפללת על איזה כוח שהאמנת שאולי הוא יעזור לך. היום שיש לך מדע ויש לך רפואה ויש לך תרופה, תלך לרופא הכי טוב, תשתמש בתרופות הטובות ביותר, תהיה בריא. ככה אנשים חושבים, גם היום אנשים חושבים ככה. על פי ההנחה מוטעת זאת, נראית מכה זו כאילו אין התרופה. שהרי זהו היסוד לחלק היותר גדול של הרעיונות החדשים. היסוד של כל הרעיונות, תפיסות העולם, השקפות העולם, והביטוי המעשי, התרבותי, הטכנולוגי וכו', של הרעיונות האלה, שהרי זהו היסוד לחלק היותר גדול של הרעיונות החדשים, שהם נוטים גם בצד החיוב שבהם, כלומר גם בצד החיובי שהם מגלים ומפתחים את העולם, להחזיק את השלילה המתפשטת הזאת, כלומר להחזיק את השלילה של הכוחות האלוהיים שהיו פעם קיימים בעולם, שהיום כבר אין בהם צורך בכלל. סתם פרימיטיביות וכו'. אבל אומר הרב, זה לא נכון. ההבדל בין הדת שלנו לדתות האחרות, שאצלנו זה חיים ואצלם זה חוק, אצלם זה חוקים לא נכונים, חוקים שליליים, חוקים חיצוניים, חוקים טכניים שתלויים בזמן ומקום. אז ברור שכל דבר שאין לו מקור עצמי, אז בסופו של דבר הוא ייפול, הוא יתמוטט, הוא יתפרק. אבל אצלנו להבדיל, היהדות היא חיים, היהדות היא מקור החיים, היהדות היא מקור הבריאה, היהדות היא הבורא. אז זה החיים, אז זה מקור הבריאה. אז על מקור הבריאה אתה יכול להגיד שיש לו חוד ושלום דלדול, יש בו התמוטטות, יש בו חידלון, מה פתאום? כלומר, אצלם, הסיבה אצלם להתחלנות היא שהאליליות תפסה את הקשר עם אלוהים בצורה חיצונית. ובעיקר כשאדם היה חלש ולא היה זקוק לאלוהים, והיה זקוק מאוד לאלוהים. אבל היום כשאדם הוא חזק, בשכלו ובמדעו ובטכנולוגיותו וכו', אז הוא כבר לא זקוק לאלוהים. אבל באמת, הלא הדבר גלוי מבורא, כי יסוד הנפילה הדתית שבאומות העולם הוא, מדוע? שהחלק האלילי שבמהלך רוחם נופל הוא. האליליות נופלת. התפיסה שיש כוח כביכול אלוהי, או כוחות שונים אלוהים שמנהלים את העולם. מדוע האליליות נופלת? כי כבר לא זקוקים לאלוהים. כי השכל והדמיון של האדם הפכו את עצמם לאלוהים. שהרי מתוך ביצורו של השכל והתקדמותו של האדם בכלל. השכל של האדם נהפך לאלוהים. הרי היום האלוהים זה המדע. כלומר, מה שהמדע אומר זה קיים, מה שהמדע לא אומר זה לא קיים. מה זה המדע? השכל של האדם. אז אם כן, מי הוא האלוהים? השכל של האדם. אז השכל של האדם בא לידי ביטוי בהכרות המדעיות שלו, בא לידי ביטוי ביכולת ההכרעה של בעיות, בא לידי ביטוי בטכנולוגיה שהוא מייצר. בקיצור, יש ביטוי כזה בירושלים, מי שיורד מהגבעה הצרפתית, אז יש את הר חוצבים, אז קוראים לזה בית המקדש, יש איזה בניין ענק יפה מאוד, אז קוראים לזה בית המקדש המודרני. בית המקדש המודרני של האדם המודרני זה עולם ההייטק. השכל הבא לידי ביטוי בטכנולוגיה. אז כבר לא צריך את אלוהים. יש צבא חזק, יש מכשירים טכנולוגיים משוכללים ביותר לשמור על הביטחון. אז לא צריך להתפלל אל אלוהים, שיש מדע מתפתח, יש תרופה. לא צריך את רפואת השם. וכולי, על זה הדרך, בכל תחומי החיים. אפילו עצם החיים של האדם, אפילו עצם יצירת האדם, כמו שאמרנו מקודם. אז היות ואומות העולם גנבו מהיהדות את הצד החיצוני של היהדות, כלומר, את סדר הפעולות, וממילא זה היה בזה בחינה של אליליות, כי לא באמת היו שייכים למקור החיים. אין להם שייכות אל החיים. ממילא כשלא צריך כבר את הפנייה אל האלוהים, כי אתה מספיק חזק על ידי השכל והטכנולוגיה, אז האליליות הולכת ומתפוררת. נקרא. עוד פעם, אבל באמת הלא דבר גלוי ומבורר, כי יסוד הנפילה הדתית שבאומות העולם, הוא שהחלק האלילי שבמהלך רוחם נופל לו. האליליות נופלת. מדוע? מתוך ביצורו, עמדתו, חוזקו של השכל והתקדמותו של האדם בכלל. ומתוך שהצד האלילי הזה הוא מושרש הרבה בתוך הדתיות שלהם. הרי נופל אצלם כוח הדת בכלל, לא? לכן באמת האמריקאים מתחלנים, ואירופה מתחלנת, ואפילו האסלאם מתחלן. לצערנו הרב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם עם ישראל מתחלן. אבל ההתחלנות הזאת, יש לה הבדל תהומי מההתחלנות הגויית. אבל מה שנופל כוח הדת בישראל, זה לא באמת. הרי זה תוצאה של חיקוי לאומות העולם, כי אנחנו הפכנו את הדת שלנו לדת שלהם. אנחנו הפכנו את הקשר החי עם ריבונו של עולם כפרט ובעיקר כחברה, כקשר טכני. זהו. ולכן אנחנו כביכול מנסים לחכות אותם בנפילה ובהתמוטטות הדתית שלהם. אבל זה חיצוני, זה לא אמיתי. אצלנו זה באמת חיים. אבל מה שנופל כוח הדת בישראל, הרי זה תוצאה של חיקוי לאומות העולם, הוא נפילה מוסרית. מדוע? הבא מתוך מצב הדלדול והחלישות של כוח חיי האומה בכללותה. לא מופיעים אצלנו חיים של פרט ושל ציבור בעיקר. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לכן המחלה הזאת בנו איננה כי מחלה עוברת. ההתחלנות בציבור הישראלי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היא שונה לגמרי מההתחלנות בציבור הכללי. וזה לא בא ממקום אמיתי, ולעולם עם ישראל לא יכול להתחלן. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אצל אומות העולם, מעולם הם לא היו אלוהים, היו רק דתיים. אז כשם שזה בא, ככה זה הולך. אצלנו מעולם לא היינו דתיים, אנחנו תמיד אלוהים. אז גם כשנראה שאנחנו דתיים, ומתוך זה הגיע ההתחלנות, אנחנו בסוף נחזור אל האלוהות. כן, מוטי.
אולי זה קשור כל מה שהוא אומר פה על
השכל
זה עבודה זרה, זה מה
שהוא
אומר שהאמונה זה לא
שכל
כי זה עבודה זרה?
מבחינה מסוימת נכון, האמונה היא לא שכל ולא רגש, היא לא דמיון, היא מעבר לכל זה. בוא נקרא שאלות. דוד אומר, האם עבודת האלילים כמו עבודת הבעל שתולה את הגשמים במעשי האדם בהתאם לאל לא מראה על רצון וקשר חי? עוד פעם, האם עבודת האלילים, כמו עבודת הבעל, שתולה את הגשמים במעשה האדם בהתאם לאל? כן, הבנתי. לא מראה על רצון בקשר חי. אם אפשר לדפדף רגע, האם הנטיות האלה לא... טוב, לא כל כך הבאתי את השאלה. עד שדפדפו אני אעבור לשאלה 2. לאה, הייתי במקדש הבאהי כנראה. וחוויתי רוחניות. רוחניות. חשבתי שזה משהו אלוקי. בבית הספר הדתי לא חוויתי אלא הודרכתי לשמור מצוות. צריכים לשלב בין השניים. איך? בחברה מדגישים החוקים. איך לא נקרא לזה דת? טוב, אני צריך לספר בדיחה שמספרים בבית חב"ד בחוץ לארץ. כלומר, נכון שבאמריקה ואירופה בעיקר הקשר עם אלוהים הוא דתי, ובמזרח הקשר הוא יותר רוחני. עכשיו תרשו לי לספר בדיחה ששמעתי ממישהו שהיה בבית חב"ד ששמע שם את הבדיחה. בסדר? פעם אחת הגיעה קבוצה מסוימת לאחד האזורים שם במזרח. ברוך השם לא הייתי ולא מתכנן להיות, אז כנראה אחד המקומות. ברוך השם. ובקיצור שמעו שיש איזה גורו, משהו, איזה בודה, משהו כנראה מאוד מאוד מיוחד. איזה נציג האל. נציג האל מאוד מאוד מיוחד. טוב. ונגיד שהייתה חבורה של עשרות אנשים, וכדי לפגוש את אותו גורו היה צריך לעשות כמה פעולות, היו כמה משימות וכו'. בסדר, אבל היו כמה שלבים למשימות. המשימה הראשונה הייתה שהיו צריכים להתענות 50 ימי תענית וכדומה. טוב, מתוך נגיד 50 איש הצליחו לשרוד את זה 10 אנשים. כך עוברת חצי שנה. אחרי חצי שנה צריכים ללכת על אש בלי לקבל קביעה מתוך איזה היפנוזה. טוב, מתוך 10 נשארו 3. ככה עוברת עוד חצי שנה. אחרי עוד חצי שנה צריכים לעשות כל מיני, יודע מה, ייחודים, תיקונים, לא יודע מה. בסדר? בסוף נשאר אדם אחד. יותר נכון, אישה אחת. ואז אומרים לו, תשמעי גברת, אחרי כל מה שעברת, מותר לך להגיד לגורו רק 3 מילים. וגם זה, אם את משלמת, אני אומר סתם, כדוגמה, $500,000. מוכנה? כן. מוכנה. נכנסת לגורו, אומרת לו, מוישלה, תחזור הביתה. עד לכאן בית חב"ד. עכשיו זה נכון? גנבו מאיתנו. תראו, אני לא הייתי במקומות האלה, אז אני לא יכול להגיד מניסיון שחוויתי שחוויית החיים ביהדות היא חוויית חיים אחרת לגמרי מחוויית החיים בכל השקר הזה. כי על פי האמת יש רק שתי דתות, יש דת בני משה ודת בני נוח. כל אומות העולם, רק שם יוצא בני נוח, לא אסלאם, לא נצרות, לא בודהיזם, לא דתות מזרח, כלום. אבל שמעתי לא פעם ולא פעמיים ולא 10 ולא 20 אנשים שחוו ברמה כזאת אחרי את החוויות האלה, גם פה במכון, שזה פלוף, זה שקר, זה לא חי, זה לא נשאר, זה לא מתמיד. זה משהו שאולי לרגע. מישהו רוצה לספר סיפור על זה? אני אשמח, אני אין לי מה לספר, כאילו הייתי שם. שכל הדברים האלה זה חולף. עשן פורח. אתה רוצה לספר?
לא.
אתה היית שם?
אני הייתי בטלן.
כן, ו?
אני אומר לך, כשבאתי למקום, אני אמרתי לך שהלכתי לשלם, צריך לצאת, ואמרתי, חכה, חכה, המזכיר הלך להשקוט את הבודר. חיכיתי לו, בינתיים אני אומר, אתה מסתכל על השעות, פתאום נראות, שם יום פינה, אני אומר כזה, באמת, זה פסק כזה, כזה נראות שהוא מודלק לו, וכך פנטה, מבינה.
פנטה, מיץ פנטה.
אני עברתי. נתן לו מיץ, נתן לו זה. שאלתי אותו, מה זה? התעניינתי, לא סיפור לי, שכאילו,
זה... ראיתי עוד כמה חומר. טוב, קשה להבין את זה היום, בעולם מתקדם כמו שלנו.
קורה.
אבל הבעיה היא יותר לא העבודות זרות האלה במזרח, אלא יותר התפיסה שהקשר עם אלוהים הוא חוק. זאת הבעיה יותר מרכזית.
רואים בחוץ שהם רק מחפשים פת של לחם, אנשים עניים
ו... חיצוני.
והשירים הולכים לדעת שני שם, ואז דורכים אחד לשני, זה לא...
טוב, ברוך השם, אין לי מה להגיד, אני לא יודע להגיד על זה כלום. כן. בבקשה.
שאלה נראה לי זה קשור למה שמישהי לאה שאתה רצה לשאול באינטרנט, איך בעצם חיים את הדבר הזה, כמו שאתה בפרקטיקה בתכלס, איך כאילו חיים את הקודש, כאילו ממש לחיות את האלוקות, לא לעשות דברים ברמה הטכנית.
כל דבר שהוא פנימי כשמו כן הוא פנימי, כל דבר שהוא חיים כשמו כן הוא חיים, אין מתכון. הרי זה מה שכל הזמן אנחנו אומרים, הלוואי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתכון, איך אני מגיע לזה שהתורה חיה בקרבי, ולא מסתכמת בסך פעולות, או אפילו סך מחשבות, או אפילו סך רצונות. איך אני חי? עכשיו, לא רק אני כאדם פרטי, איך עם ישראל חי את האלוקות שבתוכו? אין מתכון קסמים, אין פלא. זאת עבודה רוחנית, אדירה, של לימוד, של חוויה, של פעולות, וכו', שלאט לאט אנחנו חושפים את מה שנמצא בתוכנו, מה שאנחנו קוראים בבניין אמונה, תביעת עין. זה מין שייכות פנימית שאי אפשר להסביר אותה. אין, מצטער, אבל אין לי מתכון לעצמי. אין מתכון. יש כאן עבודה אדירה שצריכה לעשות, וכשהיא נעשית, אז יש לך ודאות פנימית שהיא הרבה מעבר לכל הפעולות הטכניות. כן, בבקשה.
כן. הרב אמר לגבי בעל פאור, שהם גם היה להם, בעצם הם הקדישו, הפכו את עצמם לאלוקים.
כלומר, לא לאלוקים, לאלוהים.
האם הסיבה שהם... הסיבה שלהם היא אותה סיבה של הבן אדם המודרני היום, שבעצם המדע גרם לו לחשוב שהוא...
יכול להיות, יכול להיות.
אבל אז הטכנולוגיה הייתה בסיסית ביותר.
נכון, אבל כנראה שבכל זאת האדם חשב שהוא המרכז. היכולות שלו, גם אז הרי פעם יכלו לזרוע חיטה בקרקע ולהוציא לחם. הנה, אז אני מוציא לחם. היום למה צריך להתפלל על גשם? אפשר להביא מים מטורקיה אומרים. אז אין מה להתפלל. מדהים מה שקורה בדרום, אתם מעודכנים?
כמו שהשבוע היה את גשם מכל השנה.
מדהים. מה רצית להגיד? לא שומעים. בואו נקשיב חבר'ה.
השיבות
וכאילו כל מה שמנסים לייצר מאדם, שאנחנו מנסים להיות אלוהים, זה לקח אותי לתקופת דור אחרי המבול, ששם הם גם ניסים להגיע לשמיים ושם הקדוש ברוך הוא מתגלה אותם. אז איפה,
בדיוק של הקדוש ברוך הוא.
אני חושב שאנחנו רואים, מאיר הערה מאוד חשובה. מה שמך? אוריה. אוריה אומר הערה מאוד יפה. אומר, כמו שלפני דור המבול, אחרי דור המבול בדור הפלגה, רצו להגיע לשמיים, לא פיזית להילחם עם הקדוש ברוך הוא עם תכף חפירה, אלא רצו כביכול לשים את עצמם במקום ריבונו של עולם. והפתרון של הקדוש ברוך הוא היה שבאותם הכוחות שהם רצו לבנות, באותם הכוחות הקדוש ברוך הוא בלבל את שפתם. איפה אנחנו רואים את הבלבול היום? אני חושב שהיום אנחנו רואים בצורה ברורה שככל שהשכל האנושי יותר מתקדם, יותר מתפתח, הסכנות של השכל האנושי הזה הרבה יותר גדולות. למשל כמו פצצות. כלומר, האדם הגיע למצב שהוא מסוגל להשמיד את העולם ואת עצמו. כלומר, כשיש שכל כל כך מפותח עם מערכת ערכים מוסרית כל כך מעוותת ומקולקלת, המפגש הזה הוא חורבן העולם. יש היום כל מיני אמנות, אני לא בקיא בפרטים, אבל יש היום כל מיני אמנות של לעצור את התפתחות השכל האנושי, כי אם השכל האנושי ימשיך להתפתח, זה יהיה מסוכן ביותר. עובדה, היום אתה רואה ששכל אנושי הנקרא טכנולוגיה נמצא בידיים של אנשים חסרי אחריות, כמו איראן וכדומה. זה בדיוק הבעיה. מה קורה כששכל אנושי גולם קם על יוצרו? סכנה נוראה. הנה, זה התחלה שהוא... האינטרנט, האם יש גבול למה שהם מכניסים לאינטרנט? פעם הכל היה פתוח, עד רבה, תכניס הכל, שיהיה את הכל באינטרנט. לא, לא. היום מבינים שזה מאוד מסוכן. לא כל דבר יכול להיכנס פנימה. יש דברים שהם כביכול ביטוי לפיתוח העולם, אבל הם יביאו לאובדן העולם. לכן יש דברים שצריך לעשות להם סטופ עד לפה. השכל האנושי יכול להתפתח, עצור אותו עד לפה. לא יותר. מי רצה להגיד עוד משהו? עשה אף הקשה.
הרב, בכל יש פתרון, איך אנחנו משווקים את היהדות בצורה נכונה כמו שהיא דרך חיים ודרך חיות לעם כאילו?
זה לא רק הרב קוק, זה כל התורה כולה. אתה יודע מה? אני שואל, בסדר. מה המתכון של מכון מאיר? מכון מאיר זה סוג של שיווק התורה להמונים, נגיד את זה ככה. נכון, לא רק לבחור ישיבה, להמון, לכולנו. בסדר? מה המתכון של מכון מאיר? לא יודע, אתה תגיד, אתה תעני, אתה אורח פה, אני כבר מרגיש בבית. אני כבר לא רואה, אורח לרגע רואה, אני לא רואה כבר. אתה רואה מה המתכון פה? מה המתכון?
פתיחות.
פתיחות. החברים שלך שעוד לא הגיעו לפה. אתה רואה את אותם שייכים לפה?
עדיין לא.
עוד לא. אבל אתה רואה נקודות פתיחה עקרוניות שיהיו שייכים לפה?
כן.
אז הנה, אז אתה אמרת פתיחות. ומישהו אחר יגיד? תגיד עוד משהו? צריך לחשוב על זה. מה המתכון? המתכון הרב קוק אמר שניים. אהבה ואמונה. אמון שזה אפשרי, שהאלוקי נמצא בתוכך, בית, אהבה ואהבה ואהבה. אמונה ואהבה, שני האלפים. שני האלפים, אומר הרב, שבהם תלויה הגאולה. שזה אופי התרבות. אומר הרב, התרבות המודרנית בנויה על הכפירה ועל השנאה, והיהדות ועם ישראל והגאולה בנויה על האמונה ועל האהבה. שני אלף אמורות תתחיל הפסקה בזה. טוב, אולי צריך ללמוד את זה פעם, בסוגיה הזאת. כן, מוטי.
לא, אני אומר מה שעכשיו דיברנו. אולי פה העניין זה, המתכון שדיברנו עליי, אני אגבי עולם הפנימי, נראה לי ככולה מידות, לא, אני שומעים את הקטע מידות. אני מכיר את הנפש, אני אשתה משהו בוברון.
סוגיה שלמה, אנחנו אמרנו כאן עיקרון, אמונה ואהבה. טוב, 1:10, נעצור פה.
ברור.
שרפה.